אנחנו עצרנו בשיעור הקודם באמצע אותי, ואנחנו נתחיל עוד פעם אותי, נעשה סיכום על הנושא שאנחנו פה לומדים. לומדים את המושג של הוויה הוא האלוקים. הוויה הוא האלוקים פירושו שגם התנועה האלוקית של גילוי, של אורות, שזה מתבטא בהוויה, וגם התנועה האלוקית של צמצום, של הסתר, שזה מתבטא במושג כלים. שם אלוקים. אז אומרים, הוויה הוא האלוקים. תדע לך שמצד אלוקות, מצד הקדוש ברוך הוא, אין הבדל. גם הצמצום זהו, כמו שהגילוי זהו. והצמצום לא מצמצם ולא מסתיר באמת. והפסוק מפרט ארבעה בחינות, ארבעה שלבים, שבכל אחד מארבעה שלבים האלה אומרים שהוויה הוא האלוקים. מהם ארבעת השלבים? בשמיים, ממעל, ולארץ, מתחת. שתי שלבים בעליונים, שתי שלבים בתחתונים. אנחנו למדנו עד כאן מה זה בשמיים. דיברנו שבשמיים זה עולם האצילות, ובעולם האצילות יש אורות וכלים. הספירות, יש את האורות של הספירות והכלים של הספירות. והסברנו בעריכות במשל של רב ותלמיד, שגם כשהרב נותן לתלמיד דרך קצרה, מלמד אותו בדרך קצרה, אז זה לא באמת שהרב מונע ממנו את הפנימיות של הרעיון וחותך את זה ולא נותן לו את זה, אלא להפך, כדי שהתלמיד יוכל לקבל בסופו של דבר גם את העומק הכי גדול, אז הרב כרגע מצמצם את כל העומק בתוך דרך קצרה, והתלמיד שיתעמק בדרך הקצרה שהרב נותן לו, אז בסופו של דבר, גם אחרי 40 שנה, הוא יגיע לעומק דעת רבו, וזה אומר שמלכתחילה הרב נתן לו את הכל. זה נקרא הוויה הוא האלוקים כפי שזה בשמיים, בעולם האצילות. עכשיו אנחנו נתחיל לאותי עוד הפעם, מה זה ממעל? ממעל דיברנו שזה למעלה מהאצילות. שגם למעלה מהצילות יש את המושג של אורות וכלים, שורש האורות ושורש הכלים, ומה זה נקרא הוויה הוא האלוקים גם בבחינה הזו של ממעל. נתחיל אותי. בנוסף על העניין דה הוויה הוא האלוקים בשמיים, שמה זה בשמיים, באורות וכלים דעולם הצילות, ישנו גם העניין דה הוויה הוא האלוקים בשמיים ממעל. ממעל זה הבחינה שהיא למעלה מהצילות, וגם שם יש את העניין של הוויה ואלוקים. למעלה מהצילות. מה זה למעלה מהצילות הוויה ואלוקים? שזהו עניין שורש האורות ושורש הכלים. כי למעלה מהצילות זה למעלה מהצמצום, אז אין עדיין כלים, דיינו, הגדרה של צמצום, יש אבל את השורש של העניין. שמהם, משורש האורות ושורש הכלים, שמהם באים האורות וכלים דאצילות. ובמילא, כשמדברים על שורש האורות ושורש הכלים, אז גם שם זה אותו עניין שהוויה הוא האלוקים. צריך להסביר מה הנקודה כאן. מה? זה אורות שלמעלה משתלשלות, שלא שייך בכלל שהם יהיו בכלים, כי לא שייך עליהם שום צמצום, זה שמור, כמו שיסביר מיד. וצריך להבין מה הפירוש למעלה מהצילות, את הוויה או האלוקים כפי שזה בשפה ההיא. נקרא כמה שורות כש... זה בוא נראה את הלשון לפני מי יותר ברור. והעניין בזה, כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין מה קורה בין למעלה מהצילות לאצילות. אם למעלה מהצילות זה השורש של הצילות, אז מה השתנה? מה השתנה פירושו? למה אותו אור בשורש הוא בלי גבול, שלא ייתכן בכלל שום כלי שיסתיר עליו ויצמצם אותו ויבסט אותו? אז מה קרה כשהוא נמשך לאצילות, פתאום יש מצב שיהיה עליו כלים, כיסוי וצמצום. השאלה היא, הרי יש כלל אור מעין המאור. אם זה אותו אור, אז עד איפה שהוא יורד, הוא אמור להיות דומה למאור. מה קרה כאן? והעניין בזה, די לכאורה, אינו מובן איך ייתכן שתהיה מציאותן של האורות האצילות. איך בכלל נהיה מצב של אורות האצילות? מה השאלה? אורות האצילות הרי הם שונים מהאור כפי שהוא בשורש. במה השוני? אז אמרנו הרי שיש שתי שיטות איך להתייחס לאורות של האצילות. יש שיטה אחת שאומרת שהאורות האצילות הם בעצמם כבר קיבלו ציור. אז אם נגיד לפי השיטה שהאורות בעצמם קיבלו ציור, ודאי קשה איך פתאום האורות קיבלו ציור, אם זה אורות מופשטים לגמרי, מה גרם לציור של האורות. אפילו לפי השיטה שהאורות גם באצילות הם מופשטים, ומה שגורם את הציור זה רק הכלי, גם יש שאלה, איך הכלי יכול ליצור את הצמצום הזה? הרי על האור שלמעלה מהאצילות, שום כלי לא יכול להסתיר עליו. אז איך באצילות נהיה השינוי? בכל מקרה נהיה השינוי באורות האצילות. כמו ככה.
באצילות יש דבר כזה, האור הסובב ומקיף גם?
האור הסובב זה למעלה מהאצילות, זה הכתר. בכל עולם ועולם יש את האור ה...
אבל...
הוא סובב כל העולם פירושו שהוא מעל הכלים, מעל ה... לא מבאי לשיטה שהאורות אינם פשוטים. לפי השיטה שאומרת שהאורות באצילות הם כבר קיבלו ציור מצד עצמם, ודאי יהיה קשה. איך האורות קיבלו ציור? אם זה בא ממקור שהוא לגמרי מופשט, איך פתאום באצילות הוא נהיה מצויר? שאז צריך להיות איזה עניין שיוכל לפעול, אשר מאחדות פשוטה יהיה אור שאינו פשוט. ודאי חייב להיות מה גרם שאור שהוא מופשט לגמרי, יהיה עכשיו באצילות אורות עם מצוירים. אז לפי השיטה הזו ודאי קשה. אלא אפילו להשיטה שהאורות הם פשוטים, גם אם נלך לפי השיטה השנייה, שהאורות של עולם האצילות הם אורות פשוטים, ורק הכלים יוצרים בהם את הצילות, ציור, עדיין קשה, מה? הרי ביותם באצילות מקבלים הם את ההגבלה והציור שנותנים עליהם הכלים. גם לפי השיטה שאורות האצילות הם אורות פשוטים, מה גורם בהם את הציור הכלים? איך הכלים יכולים ליצור בהם את השינוי הזה, ליצור בהם את הציור?
זה יותר קשה
הראשון, זה קושי. זה השאלה איך נוצר בהם שינוי. זה השאלה, זאת השאלה.
לא מבעי,
לפי השיטה הזו זה יותר קשה.
יותר קל. למה? כי אז אפשר לתרד שהיה איזה גורם אחר שעשה להם.
אנחנו נראה, מה זה גורם אחר?
לא
מבעי פירושו שלפי השיטה הזו ודאי שזה קשה. ודאי. לא, ברור. לא מבעי לפי השיטה, הוא מתחיל, תקרא את הרצף, זה לכאורה אינו מובן. לא מבעי לשיטה הזו, ברור שזה לא מובן. לפי השיטה שהאורות אינם פשוטים, לגמרי לא מובן, איך קרה שהאורות לא פשוטים? אלא אפילו להשיטה שהאורות הם כן פשוטים, גם אז תהיה השאלה. הרי ביותם באצילות מקבלים הם את ההגבלה והציור שנותנים עליהם הכלים. וכיוון שכל זה אינו שייך למעלה מהאצילות, איך ייתכן שכאשר האור נמשך בעולם האצילות, יוכל להיות בו ההגבלה והציור שנשים על ידי הכלים?
מה יותר קל?
אך העניין הוא, אז הוא בא להסביר, מה באמת גורם לשינוי בין האור כפי שהוא למעלה מהאצילות לאצילות? אז קודם כל נגיד לך שלמעלה מהאצילות יש מושג של שורש האורות ושורש הכלים. מה הפשט? אך העניין, שגם לפני האצילות, לפני עולם האצילות בשמיים, ממעל, שמדברים על הדרגה של ממעל, ישנו שורש האורות, שאיך אני אקרא לשורש האורות? הוויה. ושורש הכלים, איך אני אקרא לשורש הכלים? אלוקים. מה ההבדל ביניהם? באור עצמו אני אומר שיש בחינה שהיא בעצם תהפוך להיות שורש האורות, ויש בחינה שהיא תהפוך להיות שורש הכלים, כי למעלה מהצילות אין כלים. למעלה מהצילות זה אור פשוט. רק אני אומר שבאור הפשוט עצמו יש שורש לבחינת האורות ויש שורש לבחינת הכלים. איך אני יכול להבין את זה? זה יובן מעניין הרצון באדם למטה. בוא ניקח דוגמה מהאדם. יש באדם רצון, כוח הרצון. כוח הרצון זה דוגמה לכוח מופשט, לכוח עליון. רצון זה כוח שלמעלה מכל סדר ההשתלשלות של הכוחות שיש בנפש האדם, למעלה מהשכל, למעלה מהרגש. רצון זה כוח מקיף, כוח עליון. מה אנחנו רואים שיש ברצון? שהוא דוגמה על ספירת הכתר, שקי בכללות על עולמות שלפני הצילות. אם אנחנו רוצים להביא דוגמה באדם ממשהו שדומה לדרגה של ממעל, זה רצון. מה רואים ברצון? שיש בו פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. ברצון שבן אדם רוצה, רצון זה ביטוי של הנפש, הנפש נמשכת למשהו. בביטוי של הרצון יש פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. ומזה נגיד שפנימיות הרצון זה יהיה שורש לאורות, וחיצוניות הרצון זה יהיה שורש לכלים. מה ההבדל בין חיצוניות הרצון לפנימיות הרצון אצל האדם? מה זה נקרא חיצוניות הרצון הזה, פנימיות הרצון? זה למד נעדיין בשיעור הקודם. שבן אדם רוצה משהו, אתה יכול לפרק את הרצונות שלו ולחשוב האם הרצון הזה זה הביטוי של עצם הנפש שלך, או שזה רצון כמו הקליפה החיצונית של הבצל, שהיא נגרמת והיא משתלשלת מרצון הרבה יותר עמוק, של הרבה יותר נוגע לך. והחילוק ביניהם, מה יהיה התוצאה, מה ההבדל? מה ההבדל בין העוצמה של פנימיות הרצון לעוצמה של חיצוניות הרצון? החילוק שביניהם, שבחיצוניות הרצון שייך שמעשה המקבל יפעל בו שינוי. אם נסביר את זה באותיות פשוטות, ברצון, מה שהזכרנו בשיעור הקודם, אדם רוצה לעבוד כי אדם רוצה לחיות. באמצע יש עוד רצונות, כי הוא רוצה לאכול, כי הוא רוצה כסף. אבל אני אקח את שתי הקצוות האלה, רוצה לעבוד כי הוא רוצה לחיות. אז הרצון לעבוד זה נקרא חיצוניות הרצון. והרצון לחיות זה פנימיות הרצון. חיצוניות הרצון הוא רצון יותר מוגבל. פנימיות הרצון הוא רצון שאין נגדו שום דבר שיכול להגביל אותו. ואיפה זה יבוא לידי ביטוי? בחיצוניות הרצון שייך שמעשה המקבל יפעל בו שינויים. בחיצוניות הרצון יכול להיות כל מיני שינויים. אתה רוצה לעבוד. אתה רוצה, למה אתה עובר איך לעבוד בעבודה הזו? כי אתה רוצה לעבוד. אבל הרצון שלך לעבוד הוא רצון בגלל סיבה שאתה רוצה לחיות. אז הרצון הזה הוא רצון חיצוני. יכול להיות בו כל מיני שינויים. כל מיני שינויים, כי יש לך עבודה יותר קרובה לבית, יותר רחוקה, מקבלים יותר משכורת, נעים יותר, ואתה פתאום תעשה שינויים. אתה רוצה לעבוד, למה עזבת, למה התפטרת? פטרתי כי אני רוצה לעבוד במקום אחר, יותר טוב. אבל רצית לעבוד. הרצון לחיות לא יבוא בינם, טוב, היום אני החלטתי שאני לא רוצה. הרצון לחיות זה רצון מהותי. אדם ילחם בשביל זה ואין בזה שינויים. הרצון החיצוני יכול להיות בזה עליות ומורדות. וטעם הדבר, לפי שהעניינים שבחיצוניות הרצון הם במדידה והגבלה. ולכן יש שם תפיסת מקום להמקבל. הצד השני, היינו, אם אני רוצה משהו חיצוני, יש את הצד השני. אני רוצה ויש, עם מי אני מתנהל? אז הבוס שאיתו אני מתנהל יכול לפעול עליי שינויים בהחלטות. שכאשר המקבל משנה עובדין, אז ישתנה הרצון. המקבל משנה את למשל, כן, קח דוגמה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו גשם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים תורה ומצוות. מהו הרצון הפנימי? שנקיים תורה ומצוות. מה הרצון החיצוני? שיהיה לנו גשם, שיהיה לנו שפע. זה, למה צריך את כל השפע? למה צריך את כל הגשמיות הזו? אמצעי כדי שנוכל לקיים תורה ומצוות. אז הרצון המהותי, הרצון שהוא רוצה את עם ישראל, שהוא רוצה תורה, שהוא רוצה מצוות, וזה לא שייך שינויים. אבל הרצון החיצוני, הרצון החיצוני הוא רוצה שיהיה אומות העולם, הוא רוצה שיהיה גשמיות, הוא רוצה, וזה כתוב במפורש בקריאת שמע. אם שמוע תשמעו על מצוותי, אז יהיה ככה, ואם חלילה לא יהיה אחרת. מי גרום לשינויים ברצונות האלוקיים, בחיצוניות הרצון? המקבל שאמור לקבל את ההשפעות שבאות מחיצוניות הרצון, יכולות לגרום לשינויים בזה. מה שאין כן פנימיות הרצון, להיותו חד עם העצם, פנימיות הרצון זה העצם, זה הוא בעצמו. הרי כשם שהעצם הוא למעלה ממדידה והגבלה, כך גם מצד פנימיות הרצון לא שייך מדידה והגבלה. פנימיות הרצון זה הוא בעצמו. הוא בעצמו לא שייך בשינויים, כמו שאומרים, אני מאמין שהתורה הזו לא תהיה מוחלפת. למה התורה לא תהיה מוחלפת? למה כזה יכול להחליט שהוא יחליף את התורה? איפה אני כל כך בטוח? הוא אומר בוודאות שהתורה לא תהיה מוחלפת. כי הרצון של הקדוש ברוך הוא בתורה זה הוא. ענה נפשי כתבי תיאבי, זה הקדוש ברוך הוא. ראית וקושב ריחו כל אחד. הרצון הפנימי שלו הזה זה הוא בעצמו. כמו שבעצמו לא שייך שינויים, אז גם ברצונות שלו לא שייך שינויים. לא שייך הקדוש ברוך הוא ירצה תרי"ג מצוות אחרים. לא שייך ש... כי הרצון הזה זה הוא בעצמו, זה הפנימיות הרצון. אז יוצא שפנימיות הרצון זה שורש האורות, וחיצוניות הרצון זה שורש הכלים. וזהו עניין האור כמו שהוא בשורשו למעלה מהצילות, ולא שייך בו עניין של מדידה והגבלה כלל, וגם אינו יכול לקבל על עצמו מדידה והגבלה. דלא כמו האורות האצילות שמקבלים מדידה והגבלה על ידי הכלים. קודם כל, עוד לא ענינו על השאלה מה גרם לשינוי בעולם האצילות. זה עוד רגע הוא ילך לענות. אבל לפני שונת השאלה, אולי זה מחדד יותר את השאלה. אז קודם כל הסברנו מה זה השורש האורות. שורש האורות זה שיא בלי גבול. ושום שינוי לא יכול להיות בזה. והוא כמו שהוא. אז לכאורה... אם זה שורש האורות, אז האורות שבאים ממנו בעולם האצילות אמורים להיות פשוטים. לא רק פשוטים, לא יכולים לקבל שום הגבלה של שום כלי. אז מה קרה בדרך? אז איך יכול להיות פתאום שינוי? מה קרה בדרך? אז זה אומר, והטעם שבירידתו לעולם האצילות יכול האור לקבל מדידה והגבלה והכלים. אתה יודע למה בעולם האצילות פתאום האורות יכולים לקבל את ההגבלה, נהיה אור החסד ואור הגבורה ואור התפארת וכן הלאה. משהו קרה פה בדרך. מה קרה בדרך? ולפי שהאור בא על ידי הפסק הפרסה שבין העולמות שקודם האצילות לעולם האצילות, לאחרי הקדמת צמצום הראשון שבדרך סילוק לגמרי. קרה פה שני דברים. הוא ירחיב טיפה בתיאור של שני הדברים. שני דברים קרו. קודם כל היה צמצום הראשון, ואחרי זה פרסה. צמצום הראשון, סילוק האור. פרסה זה אחרי שיש את הסילוק של האור הבלי גבול ונשאר אור גבול, הפרסה זה גם כמו איזה וילון, איזה וסט, שגם האור שנשאר אחרי הצמצום ירד ממנו רק מועט. הסילוק הראשון, צמצום הראשון שזה בדרך סילוק, זה פעולה שגרמה כביכול לשינוי באור. גרמה להגבלה באור. אם נרצה להשתמש במשל שהוא ישתמש בזה בהמשך גם רב ותלמיד, להלביש את זה באותיות של רב ותלמיד, הרב, כמו שלמה המלך, שאצלו הדברים מהירים באור הכי רחב. כדי שהוא יוכל להלביש, אז אנחנו מדברים על הרב, כמו שלמה המלך, למשל. שאצלו המרחב של ההבנה בדבר זה כמו אין סוף. והוא צריך למצוא אותיות פשוטות קטנות, מוגבלות ומצומצמות לאיש פשוט. ברור לנו שבתוך עומק הרעיון שיש בראשו של שלמה המלך, כיוון שהרעיון הוא כל כך אמיתי, אז בתוך המרחב הגדול של הרעיון, יש גם את האותיות הפשוטות האלה שהוא רוצה להגיד לתלמיד הקטן. אפשר למצוא מתוך המרחב רעיון קטן, אפשר. אבל כדי למצוא את הרעיון הקטן בתוך המרחב הגדול, מה הוא צריך לעשות? לקחת את המרחב הגדול, לסלק אותו הצידה. כרגע, לשים בצד את כל המרחב הגדול, ואז יהיה אפשר להוציא משם מילים שהתלמיד הקטן יכול לקבל, וגם אז המילים האלה שהוא כבר הוציא, שהתלמיד יוכל לקבל הם עדיין ברמה גבוהה, צריך לשים איזה וילון נוסף, לתת לזה עוד איזה משל נוסף, כדי שהוא יוכל להבין על מה מדובר. זאת אומרת, אחרי שהתלמיד הפשוט יקבל את מה שהוא קיבל, אתה יכול להגיד, קיבלתי את חוכמת שלמה, כמו שהיא. אתה קיבלת מחוכמת שלמה, זה נכון. אתה לא קיבלת את חוכמת שלמה כמו שהיא. כי חוכמת שלמה כמו שהיא, היא לא הייתה יכולה להיכנס למוח שלך בשום אופן. היא בלי גבול. יש בפנים, בתוכו, אחרי, בכזה אלם גדול, אבל... בגלוי לא נמצא שום דבר. הוא קיבל את הכל בדרך קצרה, וכמו שנגיד שהקדוש ברוך הוא אחרי הסילוק ואחרי הצמצום ואחרי הכל, אז בעולם הזה הגשמי, בסופו של דבר יכול יהודי על ידי תורה ומצוות לגלות, וזה מה שביאת משיח יתגלה, עוד אפילו הרבה יותר ממה שהיה קודם. אבל בסדר ההשתלשלות זה היה כאן סילוק מוחלט. זה הלשון שהוא אומר כאן. זה שתי הדברים שהוא אומר. צמצום הראשון שהוא בדרך סילוק, ובנוסף לכך, פרסה, שזה עוד ויסות נוסף. והעניין בזה, והפרסה זה בין. נכון, נכון, נכון. והעניין בזה, גם אומר את זה בסגנון, לפי שהוא בא על די הפסק הפרסה, לאחרי הקדמת צמצום הראשון, שבדרך סילוק לגמרי, שזה עוד יותר, שלב יותר גבוה עוד לפני. והעניין בזה, כידוע שכאשר האור מתלבש ונמשך על ידי פרסה, בכל פעם שהאור מאיר על ידי פרסה, פרסה זה וילון, זה מסך, שבדוגמת מסך המבדיל, ועל דרך התלבשות השכל במשל, בכל פעם שמלבישים את השכל במשל, אז מה זה המשל? למשל זה פרסה, זה וילון. אז היא נשתנה האור ממהותו, זה לא אותו אור כבר. ולכן, כיוון שהאורות האצילות באים על ידי הפרסה, מכיוון שהאור שמאיר באצילות, הוא מאיר אחרי שהוא עבר את הצמצום הזה, את האסתר הזה של הפרסה, הנה גם להשיטה שהאורות הם פשוטים, גם אם נגיד שגם אחרי הפרסה, לפי השיטה, שהאורות האצילות נשארו בהפשטה ורק הכלים פועלים בהם את הציור. אבל בכל זאת פועלת עליהם הפרסה. בכל מקרה הפרסה פועלת על האורות. מה היא פה? לפני שהם ירדו לאצילות, הם עברו את הפרסה. ואז יכול הכלי לפעול בציור. שיוכלו לקבל המדידה והגבלה והכלים. אם באמת זה לא היה עובר דרך פרסה, זה היה נשאר פשוט... ולא היה שייך שהכלי יצמצם אותו בשום אופן.
הוא בעצם מתארץ על המקרה
הבא. אמנם, אמנם, לא די בהמשכת האור על ידי הפרסה בלבד, שיוכל לקבל מדידת והגבלת הכלים. לא מספיק פרסה. לא מספיק וילון. למה? כי גם לאחרי שנמשך על ידי הפרסה, הרי זה אור. מה זה אור? הכלל אומר אור מעין המאור. הרי זה אור שמצד עצמו מעין המאור. וכשם שהמאור לא שייך בו התחלקות, ולא שייך בו מדידה והגבלה, ובכל מקום שנמצא הרי הוא כמו שהוא בעצם, הנה באופן כזה צריך להיות גם באור שמעין המאור. אילו היה רק פרסה, זה לא היה מספיק. כי גם אחרי הפרסה, הפרסה הייתה אולי מגבילה את את המרחב של האור, אבל מה שהיה עובר זה אותו סוג אור. ולכן, מה היה הדבר הדרסטי שפעל עוד לפני הפרסה? מה הדבר הדרסטי שפועל שהכלים יוכלו להגביל את האור? זה הצמצום הראשון. שמה הצמצום הראשון פועל? מסלק לגמרי את ההפשטה הבלתי מוגבלת של האור. ולכן השינוי שנעשה באור על ידי הפרסה הוא למה הפרסה יכולה בכלל לפעול שינוי באור? ולפי שבתחילה, מה היה לפני כן? היה הצמצום הראשון. שמה זה הצמצום הראשון? שהוא באופן של סילוק. מה הסילוק פועל שסילק ויכול לתורו? הוא כמובן במקום אחר, כמו שזה מובן בהמשך שעיים ב', שעל ידי הצמצום נסתלק הבלי גבול שבאור, כמו שהבאתי לכם קודם בדוגמה עם שלמה המלך. המרחב הבלי גבול הסתלק, שזה הפנימיות האור הסתלק, ועל ידי זה מעניין, נעשה מקום להתגלות חיצוניות האור, שדוגמתו הוא חיצוניות הרצון. אז חיצוניות האור זה החלק הנותן, מקבל הגבלה, שממנו יוכל להיות נמשך אחר כך קו קצר, שיהיה שייך בו החילוק דמעלה ומטה, כל המושג של קו זה יש תחילת הקו, המשך הקו, זה כבר מראה על שינויים, מדידה והגבלה, ועל ידי הצמצום באופן של סילוק לגמרי, יכולה הפרסה להעלים על האור, שבהמשכתו ובירידתו לעולם האצילות, יוכל לקבל מדידה והגבלה אמיתית, שזוהי המדידה והגבלה זה כלים לאצילות. אילו לא היה הסילוק הראשון, ברור שהפרסה לבד לא הייתה פועלת באור שהוא יהיה מוגבל ואפילו לא מקבל הגבלה על ידי הכלים. אז הפעולה העיקרית שנעשתה כאן זה הצמצום הראשון בדרך סילוק. ואז מה הסתלק? בלי גבול, הפנימיות האור, פנימיות הרצון. נשאר רק החיצוניות הרצון. ואז יכול להיות אור דק, יכול להיות פרסה ויכול להיות... ואז נהיה כל השינויים. אז השם הוויה הזה האור, בלי גבול, לפני הצמצום, והצמצום הראשון זה האלוקים. ועל זה נאמר, כי הוויה הוא האלוקים בשמיים ממעל. עכשיו אנחנו מדברים לא על דרגת שמיים, אלא אפילו ממעל, למעלה מהצילות. בהצילות, זה כלים. למעלה מהצילות זה שורש הכלים. כי למעלה מהצילות אין אורות וכלים. שורש הכלים. מה זה שורש הכלים? הצמצום הראשון. מה זה שורש האורות? האורות כפי שהוא למעלה מהצמצום. מה? זה האורות כפי שהם... זה שורש האורות האלה, שאני אומר שורש האורות, שורש האורות של, 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 של הצילות. ומה הפירוש הוויה הוא אלוקים בממעל? היינו, אז הוא מביא, כאן הוא מביא את המשל של רב ותלמיד. שגם פה אפשר להגיד בעל פה את הרעיון, ואז נקרא בבפנים. אם נסתכל על התלמיד שרואה נניח עכשיו את התהליך שהרב עושה, הוא מבחין שהרב עכשיו הולך, כאילו נצייר את זה בצורה מגושמת, הוא רואה שהרב הולך לסלק את כל המרחב שלו, ולהוציא לו רק קו דק. אז מה הרב עושה בפעולה הזו? מה הוא עושה בפעולה? הוא מסלק. אבל מה הוא באמת עושה בפעולה הזו? הוא מאפשר לו להיות תלמיד. מאפשר לו לקבל. אז הסילוק הזה של הצמצום הראשון, הוא הוויה. הוא הדרך היחידה לסדר ההשתלשלות, לקבל את ה... הגבלה ולהיות במציאות כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהיו. אז לכן גם ממעל, כשאנחנו מדברים הוויה או אלוקים ממעל, אנחנו מדברים על, על לפני הצמצום. והצמצום, אני אומר הצמצום הוא בעצם הוויה. נראה עכשיו את הלשון בפנים. היינו שאף על פי שצמצום הראשון לא היה כמו הצמצומים בסדר ההשתלשלות. הרי הצמצום הראשון הוא שונה לגמרי מכל הצמצומים שבאים אחר כך. כי כל הצמצומים שבאים אחר כך, איך הם נקראים, שאינם אלא מיעוט האור. כל הצמצומים שבאים אחר כך זה למעט ולמעט. מהו הצמצום הראשון? מה הוא פעל? מה הוא עשה? כי מה הייחודיות של הצמצום הראשון? באופן של, כמו שאמר כבר קודם, סילוק האור. אז לכאורה אם זה סילוק, אז זה לא טוב. זה סילוק. אני בא ואומר גם על הסילוק הזה, תדע לך שהוא הוויה. גם הסילוק הזה הוא תכלית הכוונה. זה חלק מהתוכנית. מכל מקום גם סילוק האור, כוונתו היא בשביל לגלות. זה שהוא מסלק את הבלי גבול של האור, זה בשביל לגלות, זה לא בשביל של לסלק. דווקא כי הוא רוצה, כי הוא אוהב אותך, כי הוא רוצה שתוכל לקבל, לכן אין ברירה, צריך לסלק את המרחב הגדול. כדי להבין את זה, ויובן על פי מה שנתבהר לאל סעיף ג' נשתמש עם אותו משל שכבר הזכרנו קודם במשל די רב ותלמיד. מה רואים במשל של רב ותלמיד? די הנה כאשר הרב הוא חכם ביותר מה הכוונה חכם ביותר? שלא לפי ערך התלמיד כלל. אם ניקח רב כזה, שלמה המלך, אין שום ערך בינו לבין התלמיד. זה לא שהרב הוא 100% והתלמיד הוא 10%. התלמיד הוא 0% לעומת הסוג החוכמה של הרב. אזי כדי שהרב יוכל להמשיך דבר חוכמה, שיוכל התלמיד לקבל, מה הרב צריך לעשות? כדי שיוכל להוריד איזשהו רעיון שהתלמיד יהיה כלי להכיל אותו, צריך להיות אצל הרב עניין של סילוק לגמרי. מה זה נקרא סילוק? אומר זה ביידיש. ארדב זיכין גנצן אופטרוג מפונזיך. הרב צריך לצאת מעצמו לגמרי. כי מה מהותו של הרב? המרחב הגדול. עכשיו הרב צריך לסלק הצידה, להגיד לעצמו, את כל מה שאני יודע, את כל מה שאני מבין, את כל זה אני שם הצידה. עכשיו אני צריך להכניס בראש שלי ראש של תלמיד קטן, שזה משהו אחר לגמרי. הוא לסלק את כל כוח חוכמתו. כי אם הוא ישיר משהו מהמרחב שלו, זה פשוט יהיה בלתי ניתן לתפוס. ורק לאחרי זה יוכל להמציא דבר חוכמה שיהיה לפי ערך המקבל. אחרי שהוא יסלק את כל המרחב שלו, אז הוא יוכל למצוא איזושהי נקודה שהמקבל יוכל להכיל אותה. בלי, אתה רוצה שהתינוק ייוולד ישר בן 40?
לא.
צריך לעבור 40 שנה כדי שהוא יהיה בגיל 40. אבל הוא קיבל ביום שהוא נולד את היכולת לגדול לגיל 40. אבל לא הוא קיבל ביום הראשון את ה-40 שנה. אבל הוא קיבל רמח איברים ושסה גידים ונפש וכוח העיכול ויכולת וכל ההתפתחות התקינה ברוך השם. אז לאט לאט יגיע, אבל זה ייקח 40 שנה. כמו שעברו זוג פעם של הרבי שהרבי חילק דולרים וביקש ברכה לילדים. לא היה להם ילדים. אז הרבי נתן להם ברכה, לא יודע בדיוק באיזה ניסוח היה, או שנתן להם דולר לילד, או אמר ברכה כזו שהיה מובן שיהיה להם בצרת השם ילדים. אז הם אמרו, האישה אמרו, מי אמר, הם רוצים אבל מיד. אז הרב אמר, אבל 9 חודשים זה צריך לקחת. אז זה, יש מצב שצריך לסלק. נחזור לענייננו. אז בשלב ראשון הרב צריך לסלק לגמרי את כל העומק, לצאת מעצמו לגמרי. והיינו, שאילו היה מקבל בערך החכם, אם התלמיד היה חכם קטן, הרב הוא חכם גדול והוא חכם קטן. זאת אומרת, הוא אותו, באותו ליגה, הוא באותו שפה, באותו חוג, רק הוא חכם גדול והוא חכם קטן. אם כל המרחק שביניהם היה ערכי באחוזים, והחילוק ביניהם היה רק חילוק דגדלות וקטנות, אזי לא היה צריך סילוק. אז היה מספיק צמצום שבדרך מיעוט האור הוא חכם קטן, אז הוא עוד לא למד ועוד אין לו מושגים שהחכם הגדול כבר יודע, אז הוא ייתן לו את זה במינון קטן. בסדר. והיינו, אם זה היה כזה מצב של ריחוק הערך שיש יחס ביניהם, שהרב היה יכול לצמצם חלק מחוכמתו, ולהשאיר את החלק, הסברות ועיון השכל, שיוכל התלמיד לקבל. אז היה יכול להיות. כי כאשר החוכמה שבערך הרב והחוכמה שבערך התלמיד המקבל, הם בערך זה לזה, אם יש קירוב בין חוכמת הרב וחוכמת התלמיד, יש ביניהם ערך, הוא פשוט קומה חמישית, והוא קומה הראשונה, אבל הם באותו בניין, אז אני צריך רק למעט את החלק השייך להרב, שישאר החלק השייך לתלמיד, אז מספיק רק למעט. אז אין כן כאשר החוכמה שבערך התלמיד, אז המקבל, והחוכמה שבערך הרב המשפיע, הם בין ארוך לגמרי, זה כמו שתיקח בן אדם ובהמה. הבהמה היא לא חכמה קטנה לעומת האדם. זה בכלל לא באותו רמה. אז אם אתה צריך לדבר עם הבהמה, אני אסביר לה את זה בשפה קצת יותר פשוטה, אני אפשט לה את זה, זה יעזור. תן לה עם המכה, לי תבין. אין אפשרות להוריד את זה. זה פשוט לא באותו רמה. כדי לתקשר איתה אתה צריך לסלק את עצמך לגמרי, לקחת את כל גדלותך, לשים בצד ולמצוא את השפה שהיא יכולה להבין. אתה לא יכול לדבר אליה בשפה שלך רק קצת ברמה נמוכה, זה לא עובד. היינו, מה קורה אז שהמרחק ביניהם הוא בכלל בלי ערך? שהחוכמה בערך התלמיד המקבל בטלה לגמרי בחוכמה שבערך הרב המשפיע. התלמיד בעולמו של הרב לא קיים, אפס. זה לא שהוא אחוז, הוא 2%, הוא אפס. אז אני לא שייך לומר שהרב ימעט אור חוכמתו, ובדרך ממילא יישאר אור השכל השייך לתלמיד. אם התלמיד הוא אפס, אז לא שייך להגיד שהרב יוריד קצת, יוריד 20%, יוריד 50%, יוריד 90%, אז יישאר 10%. גם ה-10% שיישאר זה לא ברמה של התלמיד. הוא אפס. הרב צריך לעבור לשפה אחרת, לתחום אחר, לקחת את כל הרמה שלו הצידה, למצוא משהו אחר לגמרי. כיוון שאור השכל שבערך התלמיד אין לו שום מציאות כלל ביחס לחוכמה שבערך הרב, העולם של התלמיד לא קיים אצל הרב, הוא לא קיים, הוא אפס. כל זמן שהרב אינו מסלק חוכמתו, אם הרב יסלק את חוכמתו, פתאום התלמיד ימצא את מקומו. אבל כל זמן שהרב מאיר כפי שהוא מאיר, אין לתלמיד מקום. ורק כאשר הרב מסלק לגמרי את החוכמה שבערכו, אזי נעשית מציאותה של החוכמה שבערך התלמיד. מתי נוצר רמת תלמיד? בסילוק מוח הרב. לפני זה אין פה בכלל נתינת מקום. אבל אף על פי כן, הסיבה שבגללה נעשה צמצום הראשון, עכשיו תשאל את הרב, ריבונו של עולם, למה עשית את זה? לא רחמנות על התלמיד? סילקת את הכל? מה הסיבה שהרב עשה את זה? כי הוא לא רוצה את התלמיד? כי הוא לא סובל אותו? הוא יסלק את זה ממנו? אבל להפך. הסיבה שבגללה נעשה הצמצום הראשון, לא בדרך מיעוט האור. הצמצום הראשון שהוא דרסטי. לא היה צמצום של מיעוט. אלא איזה סוג צמצום היה הראשון? בדרך סילוק, שבהתאם לכך נעשה גם אופן הסילוק. אז למה זה נעשה? היא שאור הגבול, כמו שהוא קודם הפרסה, יהיה מציאות בפני עצמו. עוד לפני הפרסה, עצם הצמצום הראשון שבדרך סילוק, מה הוא יצר? מציאות חדשה. מציאות כזו שעכשיו אפשר לתת לזה משלים, אפשר לתת לזה אותיות פשוטות, אפשר לצייר את זה, אפשר להוריד את זה בצורה מובנת. עכשיו יש על מה לדבר, כי המרחב הגדול הלך הצידה. שעל ידי זה יוכל להיות הגילוי למקבל. אז יוצא שהסילוק הוא פונקציה של רצון לתת, הוא לא פונקציה של רצון להעלים. אז זה נקרא הוויה, הוא האלוקים. הסילוק הזה הוא חלק מתוכנית הנתינה, הוא חלק מהאפשרות לתת לתלמיד, למקבל בכלל נתינת מקום. ומזה מוכח אשר הוויה, הוא האלוקים, הוא גם בשמיים ממעל. לא רק בשמיים, לא רק באצילות האורות והכלים הם אחד, אלא גם ממעל, גם בשורש, הצמצום הראשון הוא גם חד עם האור הכי גדול. בשורש האורות ובשורש הכלים. מה החידוש? לכאורה, למה לא היינו יכולים להבין לבד? אם אומרים שבשמיים אורות והכלים הם היינו אח, אז למה צריך לחדש? היינו מבינים לבד, היינו עושים לבד איזה קש כזה, והיינו מבינים לבד שגם ממעל זה כך. אומרים לא, זה משהו אחר. כי באורות וכלים, זה המשל שהבאנו קודם בסעיף ג', הכלי הוא לא תנועה של סילוק, הוא תנועה מלכתחילה של למצוא אותיות יותר פשוטות. אז אני נשארתי באותו קו, ואני רק מוצא מילים, אז אני יכול עוד להבין שכשאני מוצא מילים, אני מחפש מילים יותר פשוטות, אני מחפש משל, זה מראה שאני רוצה לתת. אבל מה קרה ממעל? שם היה תנועה שמה אומרת? סילוק, כלום. פה אני יכול להתבלבל רגע, גם הסילוק הזה הוא חלק מהעניין. אז בא הפסיק ואומר, כן, גם ממעל, ששם אתה מוצא שהקוטביות בין השורש האורות לשורש הכלים, הקוטביות בין הכתבות היא הרבה יותר דרסטית. אז תדע לך שגם הסילוק הזה הוא באמת לטובתו. והיינו, שאף שלכאורה יש לומר, שבשמיים ממעל הרי זה באופן הופכי, כיוון שהצמצום אינו באופן של מיעוט האור, אלא באופן של סילוק לגמרי, אז הייתי יכול לבוא ולהתווכח ולומר, שאיפה שזה סילוק לגמרי, אז זה תנועה הפוכה. החידוש הוא מכל מקום, הגופה, שיש כאן שינוי בצמצום, שהוא באופן של סילוק לגמרי, זה עצמו שבממעל היה צמצום שונה מכל הצמצומים. צמצום דרסטי, צמצום של סילוק. למה הוא היה? שכדי שיוכל להיות התאבות אור שבערך המקבל, הוא צריך להיות הצמצום באופן שונה מכל שאר הצמצומים. אם כל הזמן זה היה נשאר רק צמצום של פרסה, לעולם לא היה נהיה גבול. כדי שיהיה בכלל מציאות האור הגבול, אז מה היה צריך להיות? סילוק מוחלט של הכל. באופן של סילוק לגמרי. הרי זה ראיה בהוכחה שהעניין דהוויה הוא האלוקים, הוא לא רק בשמיים אלא גם בשמיים ממעל. זה בעצם שתי הדרגות. מה זה הוויה אלוקים בשמיים? מה זה הוויה אלוקים בשמיים ממעל? יש איזה, על הרעיון הזה יש שיחה של הרבי שמדבר על הגלות. אותו רעיון שהגלות... שמה?
עם הרב והתלמיד?
כן. אני אומר, הרבי מביא את זה בשיחה, את המשל הזה, נכון? זה אותו רעיון שאנחנו אומרים כאן, שהרב והתלמיד זה משל על הגלות. המשל שכתוב שם בשיחה, שלפעמים הרב יושב באמצע ללמד את התלמיד, מדובר ברב גדול, והרב תוך כדי לימוד, לפעמים עולים לו רעיונות חדשים. והרעיון החדש הזה, מה קורה לבן אדם שעולה לו רעיון חדש, והוא לא עוצר לתפוס אותו, מה קורה לו לרעיון? הוא בורח. אם הוא יברח, הוא יברח לא רק לרב. התלמיד גם לעולם לא יוכל לקבל אותו, כי הוא ברח. ואם הרב כל כך אוהב את התלמיד, ולא רוצה למנוע ממנו שום דבר, והוא רוצה שגם הרעיונות החדשים שעלו במוחו של הרב, בסופו של דבר גם הם יגיעו לתלמיד, אז הוא רוצה שזה לא יברח ממנו. אז מה הוא צריך לעשות באותו שנייה שנופל לו רעיון חדש? להפסיק, לא... לא, או להוציא אותו או לצאת. להפסיק לדבר איתו ולהיות עם עצמו. אין לו אפילו את ההזדמנות, את הזמן, להגיד לתלמיד, סליחה, כמה דקות, אני חייב ש... ברגע שיתחיל להסביר לו, הרעיון יברח. אז התלמיד, אם הוא תלמיד טיפש, והוא רואה שפתאום הרב בבת אחת הוריד את הטריס, ונעלם לו, יכול לחשוב, לא יודע מה קרה לרב, עזב אותי, זה מחפש רב אחר. הוא לא מבין מה קורה פה. אבל אם התלמיד הוא תלמיד חכם, ומבין שהרב באמת אוהב אותו, וכל מה שהרב רוצה לעשות זה בשבילו, אז הוא מבין לאט לאט, שגם הסילוק הזה, זה מרוב אהבתו של הרב אליו, ולא חלילה מסינתו. הוא מבין שגם הסילוק הזה זה חלק מההשפעה. רק כרגע אין ברירה, חייב להיות בתהליך של ההשפעה, שלב כזה של סילוק. זה משל על הגלות, שפתאום בבת אחת יורד המסך ונהיה גלות. הגלות... זה בעצם הרעיון הוויה הוא אלוקים, גם הגלות זה חלק מהתהליך של הגילוי, רק אנחנו אומרים, כבר מדי הרבה זמן, הוא עם עצמו, אומנם הוא מבשל לנו בישולים טובים כנראה, אבל אפשר כבר להסתפק בבישולים עד עכשיו ולהגיע כבר לגילוי הגדול בעזרת השם. אז עד כאן בעצם סיימנו חלק אחד במאמר, להסביר את הבחינה של הוויה או אלוקים בשתי הדרגות של השמימיות. מה זה בשמיים ומה זה ממעל. עכשיו אנחנו עוברים לשתי הדרגות התחתונות. מה זה בארץ? מה זה מתחת? עוד ו. ממשיך בכתוב, אחרי שהפסוק אמר שהוויה הוא האלוקים בדרגות הגבוהות, בשמיים ממעל, אז הפסוק אומר שהעניין דהוויה הוא האלוקים, הוא גם על הארץ מתחת. והעניין בזה, קודם כל נראה מה זה בארץ. מה זה ארץ? אם שמיים אמרנו קודם, מה זה שמיים? אצילות. אז מה זה ארץ יחסית לאצילות? עולמות בריאה, יצירה, עשייה. והעניין בזה, דה ארץ, קאי, על עולמות בריאה, יצירה, עשייה. עולמות ביה נקראים ארץ לעומת שמיים, לעומת אצילות. בכללות העניין דהוויה ואלוקים כמו שהוא בעולמות ביה, כשמדברים בעולמות בריאה יצירה הוויה ואלוקים, זה כבר שפה יותר מגושמת. זה כבר לא כמו שדיברנו באצילות אורות וכלים. למרות שהמושג אורות וכלים יש גם בעולם הבריאה ובעולם היצירה, אבל כשנדבר בכללות על העולמות הנמוכים, אז ההבדל בין שמיים וארץ, זה כבר יקבל הגדרות יותר נמוכות, יותר מגושמות, ורוחניות וגשמיות. כמובן שהגשמיות של בריאה זה לא הגשמיות של יצירה ולא הגשמיות של עשייה, אבל בכללות נקרא לזה רוחניות לעומת גשמיות. והחילוק ביניהם, מה ההבדל בין רוחניות לבין גשמיות? שעניין הרוחניות, מה ההגדרה של משהו רוחני? משהו רוחני אינו במקום, אינו בזמן. משהו רוחני הוא משהו שהוא לא מוגדר, לא במקום ולא בזמן. ניקח דוגמה מאוד פשוטה לכזה מושג, משהו רוחני שהוא לא מוגדר במקום ובזמן. בעולם שלנו יש לנו שכל, רעיונות שכליים, תובנות. זה משהו רוחני, כן? שכל זה לא קוביות במוח, זה משהו רוחני. הדבר הרוחני הזה כמו שכל, הוא לא מוגבל במקום והוא לא מוגבל בזמן. למשל, אחד ועוד אחד שווה שתיים. שכל מאוד פשוט שיכול להבין גם ילד קטן. אחד ועוד אחד שתיים זה איפה? באיזה מקום? בארץ או בחוץ לארץ? זה היום או מחר? זה לפני 1,000 שנה או שזה יהיה בעתיד? לא משתנה. הרעיון הוא רעיון. הוא לא רעיון במקום או בזמן, זה רעיון. לא, זה אפילו מגוחך להגיד, השאלה הזו אפילו מגוחכת לשאול, אם אחד ועוד אחד זה רק היום או גם מחר, או שזה רק פה או גם שם. בסדר, זה עוד תחום. בוא לא נסתבך. על כל פנים, המושג של רוחניות, ההגדרה שלו, מה זה רוחני? רוחני לא תופס מקום, ולא זמן. נשמה. נשמה היא לא תופסת מקום, היא לא בזמן. לא עלינו אדם נפטר. אז הגוף שלו נקבר, אבל הנפש שלו היא לא מוגבלת במקום ובזמן. אז היא נמצאת באותו מקום שהיא הייתה קודם, והיא נמצאת גם פה והיא נמצאת גם שם. היא לא נתפסת בהגשמה של מקום וזמן. ראיתי בדיוק השבוע סיפור על יהודי שישב בחדר המתנה להיכנס לחדר של הרבי ליחידות, והוא ראה יהודי שממתין להיכנס לפניו, והיה נראה לפנים שלו שברון מאוד גדול. והוא נכנס לפניו, ההוא, וכשהוא יצא, הוא ראה לפנים שלו ממש חיוך ורוגע, ואותו אחד שהמתין, עוד היה לו לפניו עד שהוא ייכנס, אז מאוד עניין אותו מה קרה עם אותו אדם, שהוא נכנס כזה שבור, ראו את השינוי ממש בצורה מוחשית, אז הוא רץ אחריו, שאל אותו איך קוראים לו, איפה, טלפון שלו, מה, הוא רצה לדבר איתו, לא באותו זמן, הוא היה עסוק בהכנות ליחידות, אבל, אז הוא קיבל ממנו את הפרטים, ואחר כך הוא שמע ממנו מה היה. והוא אמר לו שהוא נכנס מאוד שבור, כי לא עלינו, הבן שלו, של אותו אדם, נפטר. איבד בן. היה מאוד מאוד שברון גדול. הוא נכנס לקבל מהרבי עידוד. אז הוא מספר שהרבי אמר לו, תאר לעצמך שהוא אומרים לך, שהבן שלך נמצא עכשיו במקום מאוד מאוד טוב. טוב לו בכל הבחינות, אתה לא יכול להגיע אליו. אבל איפה שהוא נמצא, תדע לך שממש טוב לו. היית יותר רגוע. אז אומר, ברור שהייתי יותר רגוע, למרות שהיה לי כואב שאני לא יכול... עכשיו רק יוסיף לו, אתה אין לעצמך שאומרים לך, שהבן שלך, איפה שהוא נמצא, אתה יכול לשלוח לו חבילות. והוא יקבל אותם. והוא ייהנה מהחבילות שתשלח לו, אבל הוא לא יוכל להחזיר לך חזרה חבילה, והוא לא יוכל גם להודיע לך שהוא קיבל. זה כזה מצב. אתה יכול לשלוח לו חבילות והוא ייהנה מהם, הוא ידע שאתה שלחת אותם והוא יקבל והוא ישמח, אבל אתה לא תקבל את הפידבק ממנו, כרגע. אז הוא אומר, זה היה ממש, עשה אותי מאושר אם הייתי יודע שאני יכול לעשות כזה. ואני אומר לו, תדע לך שהבן שלך נמצא במקום טוב. כשאתה עכשיו תתפלל לעילוי נשמתו, תגיד קדיש, לעילוי נשמתו, תקיים מצווה לזכותו וכן הלאה, אתה שולח לו חבילות, ואתה מיטיב איתו. זה שאתה לא מקבל כרגע את הפידבק חזרה, אז זה לא משנה את המציאות. הבן אדם אמר שיצא, הוא קיבל את זה באמת בצורה, והוא יצא מאושר לגמרי, הוא הבין שהוא צריך להסתכל אחרת על כל, על כל התמונה. זה נקרא שנשמה היא לא מוגבלת, לא במקום ולא בזמן. מי שנמצא במקום מוגבל, אנחנו נמצאים במקום מוגבל, בזמן מוגבל, אז אנחנו לא יכולים לתקשר עם הרוחני שלא מוגבל במקום וזמן. אבל זה שתי תחומים שונים, הרוחני הוא רוחני. הוא אומר בסוגריים, ומה שמצינו כמה עניינים של קדושה שקשורים ממקום וזמן, שואל שאלה, הרי אם רוחניות לא קשור עם מקום וזמן, אז תורה ומצוות זה משהו רוחני, אלוקי. אז איך זה יכול להיות שיש מצוות, והרבה מצוות, שהם קשורים למקום וזמן? תפילין זה ביום, וסוכות זה רק בתשרי, וקורבנות זה רק בבית המקדש, וכן הלאה וכן הלאה. אז המצוות פתאום יש להם הגבלה של זמן ומקום. אם משהו רוחני הוא לא מוגבל, היה אמור להיות את רצון השם תעשה מתי שאתה רוצה, בכל מקום שאתה רוצה, בלי שום הגבלה, איך פתאום נהיה הגבלה על רוחניות? אז אומר, הרי זה רק מצד רצון הבורא שהוא מפליא לעשות. אומר, זה באמת פלא. זה באמת פלא פלאים. זה כמו שהקדוש ברוך הוא מכניס נשמה לגוף. זה גם פלא. נשמה, נשמה שהוא רוחני, נכנס לתוך גוף גשמי, ועובד ביחד איתו בהרמוניה מלאה, פלא פלאים. אנחנו כל כך רגילים לזה, ולא מרגישים שכל רגע זה פלא. אז הקדוש ברוך הוא בכוחו המפליא לעשות, מחבר הפכים. אז הוא גם חיבר הפכים. חיבר את הרוחניות, את המצוות, לתנאים של זמן ומקום. באמת, זה כוח המפליא לעשות. מצד האמת לא היה אמור להיות על זה שום הגבלה. לקושרה מבחינת מקום וזמן. או שאפשר להגיד עוד אופן, שגם הוא מביא את זה כאן בקיצור ממש, רק שולח מראה מקום, או שגם עניינים הנעל אינם קשורים עם מקום וזמן, אלא שהמקום והזמן הם רק עם כלים לגילוי זה. כידוע, בית השיטות באופן השראת השכינה במשכן ומקדש. אפשר להגיד באופן אחר, שבאמת זה לא מוגבל. לא במקום ולא בזמן. דיינו, סוכות נמצא כל הזמן. ותפילין כל הזמן. אבל כדי שאתה תוכל לקבל את האור של סוכות, אתה מוגבל במקום וזמן. אתה צריך להגיע לזמן שקוראים לו תשרי, אתה צריך להגיע לתתווה וחודש, ואז תוכל לקבל את האור הזה. אבל האור הזה הוא לא מוגבל, הוא גם נמצא בחשבן. נמצא בכסלו, אבל אתה לא יכול למשוך אותו. כי רק בזמן ובמקום מסוים אתה תוכל למשוך את האור הבלתי מוגבל הזה. אז לא משנה, זה בסוגריים, לא משנה איך נסביר למה המצוות בכל אופן יש להם הגבלה של מקום וזמן, אבל במהות, דבר רוחני לא מוגבל, לא במקום ולא בזמן. זה ההגדרה של רוחני. מה שאין כן גשמיות, מה ההגדרה של דבר גשמי? הפוך. שכל עניין הגשם, כל ההגדרה של דבר גשמי, הוא שיש בו שישה קצוות, כל דבר גשמי יש לו שישה קצוות. יש לו מעלה ומטה, מזרח מערב, צפון ודרום. זה הקצוות של כל דבר גשמי. אז כל דבר גשמי מוגבל במקום. והוא בגדר הזמן, שנחלק לעבר, הווה ועתיד, כל דבר גשמי. הוא היה אתמול, היום הוא כבר יותר חלש, הוא השתנה, מחר הוא יהיה אחרת, הוא מתבלה, הוא משתנה. הזמן והמקום הם שתי דברים שהולכים יחד כל הזמן. אז יוצא שרוחניות זה קצה אחד, וגשמיות קצה שני. ואם כן רוחניות וגשמיות, שבעצם זה מילים אחרות למושגים, הוויה ואלוקים כפי שהם בעולמות בריאה יצירה עשייה. בעולמות בריאה יצירה עשייה, מה הנציגות של שם הוויה? רוחניות. מה הנציגות של שם אלוקים? גשמיות. הם שני הפכים. שהרי הגשמיות הוא במדידה והגבלה באופן היותר קיצוני, מה שאין כן הרוחניות שהוא למעלה במדידה והגבלה לגמרי. זה שתי קצוות שונים, הם לא נפגשים לכאורה. באים ואומרים, הוויה הוא האלוקים. ואף על פי כן נאמר שהוויה הוא האלוקים על הארץ. גם בארץ הוויה הוא האלוקים, מה הכוונה? כי קיום מציאות הרוחניות בעולמות ביה, היא דווקא על ידי זה שיש לה אחיזה בעמתה עד למציאות הגשמית. כדי שהוא יביא לכך משל, אבל נביא אולי כבר כרגע את המשל. ניקח אש שדולקת, זה המשל שהביא בהמשך. נר שדולק. אש, אש מצד עצמו זה הדוגמה הכי קרובה אולי בעולם הגשמי, המוחשי, למשהו רוחני. למה אש הוא דוגמה למשהו רוחני? מצד אחד אש הוא גשמי, אתה רואה אותו בעיניים, הוא ממש ניכר, אבל יש לו מאפיינים רוחניים. מה המאפיין הרוחני הכי קלאסי של אש? אופי רוחני יותר מוחשי אפילו. יותר מוחשי. מאשר התנועה הזו של העלייה. אתה יכול לקחת ממנו עוד ועוד, ולא החסרת ממנו שום דבר. אם יש לך כוס מים, ברגע שמזקתי מהכוס ל-100 כוסיות, בסוף אני אשאר בלי מים. אבל אם יש לי נר, ואני הדלקתי ממנו 100 נרות, הנר הראשון לא נשא ממנו שום דבר, האש נשארה האש. אם היא מתקלה, כי היא לאט לאט מתקלה החומר שלה. אז אש, אתה רואה במוחשי, איזו תכונה של בלי גבול, באש. יש גם, שמעתי פעם, לא יודע אם זה קשור, שיש דברים שבטבע רואים, שאדם יכול להסתכל על זה ולהסתכל על זה, והוא לא סבר מלהסתכל על זה, אבל אתה רואה אש, אתה רואה מדורה אש, אתה יכול להסתכל ולהסתכל, הדבר מרזיק אותך להסתכל על זה עוד ועוד. לא, זהו, ראיתי, אני אמשיך הלאה. יש איזה דבר, מושך אותך להמשיך לראות את הדבר הזה, אש זה משהו ש... אני לא יודע אם זה קשור לנקודה הזו, אבל אש בכלל יש לו מאפיין רוחני, אבל כדי שאתה תוכל ליהנות מהאש כאן בעולם, מה חייב להיות? שהאש יתפס בבולט, בנר, בפתילה ושמן. יתפס בגשמי. אז הגשמי הזה שמגביל אותו, פה אתה לא זז מפה, אתה עכשיו תקוע פה, הגשמי הזה הוא אנטי האש או שהוא משלים את האש? למה הוא משלים? כי בלעדיו האש לא היה ניכר פה. אז הגשמי הוא באמת הפוך מהרוחני, אבל הרוחני לא יהיה פה בלי הגשמי. הרוחני חייב את הגשמי כדי להתאפס. זה נקרא שתדע לך שגם הקדוש ברוך הוא ברא עולם גשמי, הגשמי הוא לא הפרעה למושג הרוחני. הגשמי מסייע למושג רוחני. כדי שנשמה תוכל לקיים מצוות בעולם הזה, צריכה להתלבש בתוך גוף גשמי. צריכה לאכול, וצריך לאכול ולישון ולשתות. אם לא, הנשמה תהיה רוחנית, אבל היא לא תוכל לקיים מצוות גשמיות. נראה את הלשון בפנים. ואף על פי כן נאמר, שווה יהוא האלוקים על הארץ. כי קיום מציאות הרוחניות, שזה הוויה, בעולמות ביאה, כדי שהרוחניות תאיר פה בעולמות ביאה, היא דווקא על ידי זה שיש לה אחיזה באמתה. ומה זה באמתה? עד למציאות הגשמית. שמה זה המאפיין של המציאות הגשמית בהווי ואלוקים? זה אלוקים. והיינו שכדי שיומשך מעולם האצילות להיות התאבות עולמות ביאה, באופן שהאורות שבביאה יהיו אורות מדודים ומוגבלים, צריך שיהיה להם אחיזה בכלי דווקא. וכמשל האש שלמטה, שולולי הדבר שנאחז בו למטה, הרי הוא נמשך בטבעו ליסוד האש שלמעלה. ודוגמתו בעניין האור, דאש אוכלהו, שהוא דבוק במקורו, הוא בטבעו רוצה לעלות למעלה, והסיבה לכך שאינו מסתלק למעלה, האש רוצה לעלות כל הזמן, מה מחזיק אותו? מה גורם לו שהוא לא מסתלק למעלה, הוא מתבטל במציאותו? בגלל שיש לו אחיזה בכלים, כי הוא תפוס בכלים. תכיוון שבכלים לא ניכר את הדביקות, יכולים הם לאחוז את האור שישאר למטה. אם בכלי היה ניכר הדביקות שיש באור, אז הכלי היה עולה עם האור ביחד למעלה. כיוון שהכלי לא ניכר בו הדביקות לשורש, עד הרבה ניכר בו הישות והגשמיות, אז הוא אומר לאור, אתה פה. האור צועק לו, מה אתה לא מרגיש האמת למעלה? הוא אומר, לא, אני מרגיש טוב להיות כאן. הוא לא יכול, כי הגשמי מחזיק אותו. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה בעולם.
זה לא קשור לכלי. זה לא כל המיוחדת שיש לכלי.
ככה כזה מחוברה, שהכלי, הפתילה, כל זמן שהיא קיימת, האור, האש תתפוס בה, אולי יכול לברוח.
אז למה, גם
המצב,
האש
יקבל
להיות,
יש לו תאווה להיות. האש רוצה לעלות למעלה.
זה המצב, הפתילה זאת מעדיף, כל עוד יש פה משהו שיחד בו.
זה שתי ההפכים שיש, להגיד באש, יותר נכון להגיד בנשמה, לשון המשנה, על כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת. אתה נראה כרגע בפיזיקה?
לא.
או ברעיון? ברעיון, מי מחזיק? המושג של כלי אומר, אני לא מרגיש את ה... אין לי דבקות במוח. במילא, אני אומר, אתה יכול להישאר כאן. במילא, כשהרוחני נתפס בגשמי, הוא מקבל את השפה של הגשמי. שון. הקצה הזה... שהאור צריך את הכלי. עכשיו נראה את הקצה השני. וכן לאידך, בנוגע למציאות הכלים, שלצורך קיומם זקוקים שיהיו בהם האורות. הכלי גם צריך את האור. כידוע, שאף שהכלים יש להם שורש בפני עצמם, מכל מקום קיומם, מצד שורשם יכול להיות רק לזמן קצר. וכדי שיהיה להם קיום לזמן ארוך, הרי זה דווקא על די האורות שמתלבשים בהם. משל פשוט, על דרך משל, באדם. יש גוף ויש נשמה. הגוף יש לו שורש בפני עצמו. ועובדה שכשהנשמה יוצאת, הגוף לא מתעדה מיד.
נשאר
גוף, יכול להישאר גם זמן. זאת אומרת שיש לו שורש בפני עצמו. אבל לאט לאט
הולך ומתקלה.
למה הוא לא מתקלה לפני זה? כי מכיוון שנמצא בו הנשמה, אז הגוף מחזיק מעמד יותר. אז זאת אומרת שהגוף אומר, אני רוצה שיהיה בי נשמה, כי ככל שיהיה בי יותר נשמה, אני אהיה קיים יותר זמן. על דרך משל באדם, שאף שהגוף יש לו שורש בפני עצמו, שלכן גם בצאת הנשמה מהגוף רחמנה ליצלן, נשאר הגוף בקיומו על ידי החיות שיש בו מצד עצמו, מכל מקום. הרי זה רק למשך זמן בלבד. השורש של ה... של הגוף מחזיק אותו לא לטווח ארוך. והיינו שגם הקשר והחיבור של הגוף עם החיות המקיימו, יש לגוף חיות, יש לו שורש. אבל השורש שמחזיק את הגוף לא יחזיק אותו עוד 100 שנה. כל זמן שיש לו נשמה, אז השורש של הגוף ימשיך להחזיק אותו. הוא כאשר יש בו נשמה. ואם היא צידה מחיה את הגוף. מה הנמשל? וכן הוא בנוגע לכללות עולמות בריאה, יצירה, עשייה. שאף שהכלים יש להם שורש וחיות וקיום בפני עצמם, מכל מקום, הקשר והחיבור של הכלים עם שורשם וחיותם המקיימם, הוא על ידי האורות המתלבשים בהם. וזהו עניין הוויה הוא האלוקים על הארץ. זה הפירוש הוויה האלוקים על הארץ. שאתה אומר, הגשמי והרוחני, הגשמי צריך את הרוחני, בלעדיו הוא לא קיים. הרוחני צריך את הגשמי, בלעדיו הוא גם לא קיים. שאף שלכאורה הם שני הפכים, זה רוחניות. שמה זה רוחניות? היעדר המדידה והגבלה בתכלית. וזה גשמיות, מה זה גשמיות? מדידה והגבלה בתכלית. בכל מקום, לאחר התבוננות רואים שעניינם אחד. כיוון שמציאות האורות היא על ידי האחיזה בכלים, ומציאות וקיום הכלים היא על ידי האורות המתלבשים בהם. ברעיון זה אותו רעיון שדיברנו קודם עם המשל של רב ותלמיד, שהוא צריך את הצמצום. אותו רעיון, אבל פשוט המשלים, המושגים, יורדים קומה, ויורדים לארץ, אז אנחנו מדברים על מושגים של גשמי ורוחני, אבל ברעיון זה אותו רעיון, שהווי אלוקים, דיברנו בשמיים ממעל ועל הארץ. עכשיו נשאר לנו להבין מה זה מתחת, איך גם מתחת יש את המושג של הווי אלוקים, אנחנו כבר נשאיר לשיעור הבא.